אז קודם כל, ביקשני שנידע עכשיו בעזרת השם, צער בעלי חיים לא נותנים מנוחה, גם בסוכות צריך לעבוד. אני צוחק, אז בשבוע הבא בעזרת השם, שיעור, לא שיעור, אלא שמחת בית השואבה, ביום ראשון, בכל המועד סוכות, יום ראשון, בכל המועד סוכות, כאן, עוד נידע, אבל ברבע לשש תפילת מנחה. שעות שונות, אז רבע לשש תפילת מנחה, וככה על דורותינו. השמחת בית השואבה, בעזרת השם יברך זכר, שמחת בית השואבה, בעזרת השם, שמחת בית השואבה יהיה כמו שצריך, אנחנו מפה רק נצא. קובעים פה, התכנסות.
מפה יוצאים.
בדיוק, אז במקום כינוס פה ויוצאים.
רבע לשש, בבקשה.
בדיוק. צריך להיות שם כל הלילה. אז לבוא עירניים.
ילדים חמים.
כן, ויהיה השיעור כולו לרפואתו השלימה של רב לזר חיים, רב לזר חיים בן אסתר, בעזרת השם לרפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל. טוב, אני רוצה ברשותכם, כיוון שבשבוע הבא, אגב שמחת בית השואבה, אז מעבר אנחנו גם תודה לקחת זמן לשיעור כמו שצריך, ואז נעסוק בענייני סוכות, בשמחה בית השואבה. כיוון שאנחנו רוצים באמת באמת להיצמד, ללחיות עם הזמן, לפרשה, אז אני רוצה להתחיל בבראשית. עסקנו בשבוע שעבר, אגב הפיוט בבזות הברכה, ואני רוצה להתחיל בקריאה של שמחת התורה. קריאה של שמחת התורה היא בזות הברכה ובראשית. יש חומשים לכולם? או שאין מספיק, אם אין חומשים, יש עוד חומשים, אפשר אולי להכניס. מי שרוצים חומשים, יש עוד הרבה חומשים. שמחת תורה, שמחת תורה היא גם היום שבו אנחנו מתחילים ומסיימים, מסיימים ומתחילים. זה עצם שמחת התורה, הסיום וההתחלה, זה שמתחילים מחדש. דיברנו הרבה בשבוע שעבר על זה שיום הכיפורים הוא יום מתן תורה, הוא יום חתונתו, הוא יום מתן תורה. דיברנו על ספרי התורה שאיתם אנחנו מתחילים את כל מדרי, שאיתם אנחנו פותחים את ההיכל ובעצם מסיימים את הכל בשמחת תורה. כי ביום הכיפורים יורד משה רבינו מההר, קראנו את דברי רש"י בשבוע שעבר, שעל כן תוקן בכלל יום הכיפורים צום עשרה בתשרי. זוכרים שהזכרנו את זה בהרחבה, כדי לגלות איך הקודש ברוך הוא ניחם וסולח ושמח בסליחה ובמחילה. וזה כל עניין לוחות השניים. הלוחות השניים או הלוחות השניות, כל עניינם הוא השמחה של קבלת התורה אחרי חטא העגל, קבלת התורה אחרי מציאות החטא, אחרי 17 בתמוז. זה לא קבלת התורה של חג השבועות, זה יום חתונתו, יום הכיפורים, שממשיך אחר כך בשמחת תורה. ובשמחת תורה זה דבר מאוד מעניין, אנחנו חותמים את התורה. פרשת בזאת הברכה היא הפרשה היחידה בשנה שלא נקראת בשבת. כלומר, קריאתה עם שמחת תורה בשבת, אבל פרשת שמחת, קריאת התורה שבזאת הברכה איננה נקראת בשבת ובשבתות השנה. אין אף פרשה כזו. אלא עצם הסיום של התורה בשמחת תורה, זאת שמחת התורה. הסיום וההתחלה. לא זוכר אם סיפרתי, אני תופס אותי מאוד מנהג שראיתי פעם, והוא מרתק. מנהג תימני. הזכרתי אצל שבוע שעבר לגבי כל נדרי, אבל לא לגבי שמחת תורה. הזכרתי, אז הזכרתי שבשמחת תורה הם קוראים ביחד. הם קוראים ביחד. את סיום התורה עולה המברך לברך על סיום התורה במעונה, וזאת הברכה, והוא המברך שמברך בבראשית בסוף, אחרי ויחולו. מחברים את שני הספרים ביחד, מוציאים אותם מהתיקים, מחברים את הספרים, והמברך מתחיל פה ומסיים פה, והיסוד הוא יסוד עצום. היסוד הוא שאילו היינו זוכים ללוחות הראשונים, לא הייתה בכלל שכחה. אם לא הייתה שכחה, לא היינו צריכים להתחיל עוד פעם מבראשית. ההתחלה במבראשית היא מפני שהייתה שכחה בעקבות הלוחות הראשונים. חסידים מסבירים שלכן רש"י מסיים את התורה ולאכול היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז רש"י אומר, מה זה היד החזקה? לא ראינו יד חזקה שעשה משה, ראינו יד חזקה שעשה הקדוש ברוך הוא. ראינו אותות ומופתים שעשה משה, אבל יד חזקה ראינו רק על הקדוש ברוך הוא. ביד חזקה ישלחם, ביד חזקה יגרשם. איזו יד חזקה עשה משה? רש"י מזכיר את דברי חז"ל המדהימים, שהיד החזקה זה ידו החזקה של משה. ובמה היא חזקה? נורא, אתם יודעים במה היא חזקה? היא חזקה בזה שהיא גברה כביכול על ידו של הקדוש ברוך הוא. בשבירת הלוחות. שהקדוש ברוך הוא ביקש לשבור בעצמו, ומשה ביקש לשבור בעצמו, והקדוש ברוך הוא אמר לו, יישר כוחך ששיברת. ורש"י מבין שזה פשט הפסוק, כי הוא לא רואה שום יד חזקה אחרת, ולכן הוא מסיים את התורה, ולכל היד החזקה, אמר לו, יישר כוחך ששיברת. רש"י לא מבין משהו שהוא לא לפשוטו של מקרא. כי רש"י מבין שהחזקה פירושו החזקה מי. בסדר? חזקה באופן יחסי ל. ולכן הוא מבין, הוא לכל היד החזקה של משה. על פי זה אתם מבינים מהו סיום התורה? סיום התורה הוא היכולת של האדם של בשר ודם, של ילוד אישה. על משה רבינו שאלו מה לילוד אישה בינינו. סיום התורה הוא היכולת של ילוד אישה. לשבור את הלוחות, להגיע מהמקום הנמוך ביותר משבירת הלוחות, ליכולת להתחדש בבראשית ברא. וזאת שמחת תורה. ושמחת תורה היא ההמשך הישיר של יום הכיפורים. ובה פותחים בבראשית, ואני מבקש הפעם לעסוק בפסוקים הפותחים של בראשית. ביום הראשון. בפסוקים הפותחים של בראשית. אם נזכה אז צריך ללמוד, אבל אין לנו שבעה שיעורים. צריך בעצם לעסוק, אפילו בקיצור, בשבעת הימים הראשונים. אילו היה המנהג מבקש רק לסיים ולפתוח, אז הוא היה פותח בכמה פסוקים בבראשית. הרי הוא לא צריך יותר בשביל עלייה לתורה. כמו בשני וחמישי, כשבראשית יוצא בשבת שיש בה שני וחמישי, השנה אין לנו בכלל שני וחמישי, לכן אני רוצה לעסוק בבראשית, כי נפספס אותו. כשבראשית יוצא בשבת שיש לפני השני או חמישי, קוראים את הפסוקים הראשונים, את היום הראשון קריאה, את היום השני קריאה, את היום השלישי קריאה. אין שום צורך להאריך יותר. מה שקוראים את כל הבריאה עד שבת, כי זה כל זה חלק משמחתו. כלומר, הסיום וההתחדשות, שבירת הלוחות, וההתחדשות מבראשית כולה, זה בעצם הנקודה. ושבעת ימי הבריאה הם שבעת ימי הבניין, הם שבע המידות שכל הזמן בכל דבר אנחנו מזכירים אותה, בספירת העומר, בכל נתון, חסד, גבורה, תפארת. ואני רוצה לעסוק היום רק ביום הראשון. מתוך הדברים האלה צריך יהיה לך לראות איך הדברים נבנים הלאה. ביום הראשון נברא האור. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ, פסוקים ראשונים, הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויום האלוהים יהי אור ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אני רוצה לעסוק רק בשלושת הפסוקים האחרונים. כי אני רוצה לעסוק בבריאה של היום הראשון, אני אסביר למה. הפסוק הראשון הוא פסוק כולל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה פסוק שצריך ללמוד אותו בפני עצמו, אבל רש"י חוזר כמה פעמים במשך ימי הבריאה, על זה שכאן נברא הדבר באופן כללי. והוא נעמד באופן מעשי בימים בהמשך. למשל, ביום הראשון כתוב כבר בראשית ברא אלוקים את השמיים. אבל כבר ביום השני נראה שהקדוש ברוך הוא בורא את הרקיע וקורא לרקיע שמיים. זאת אומרת שהשמיים לא נבראו ביום הראשון. כתוב שביום השני הוא ברא את הרקיע וקרא לו שמיים. וכך אחרי זה רש"י אומר את זה בעוד דברים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וביום השני הוא מבדיל בין מים למים וקורא לרקיע השמיים. אז רש"י אומר שהפסוק הראשון מתאר את הבריאה כולה. הפסוק השני מתאר מצב, או שזה הקדמה, זה דיון בפני עצמו, לא רוצה להיכנס לפסוק הראשון. הפסוק השני מתאר מצב, וזה חידושו של הפסוק השני. אני רק רוצה לאפיין אותו, בלי להיכנס לתוכן הפנימי שלו. אפיונו הוא שונה מכל הפרק, מכל סיפור הבריאה עד סוף הבריאה. בכל סיפור הבריאה, מפסוק ג' ואילך, כל פסוק מתאר התרחשות מסוימת. יהי אור, ויבדל אלוקים, וירא אלוקים כי טוב, ויקרא אלוקים, ויהי ערב ויהי בוקר. בסדר? אותו דבר, ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, תראו, תראו כל פסוק. ויעש אלוקים את חיית הארץ, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כל פסוק מתאר עד הסוף. פסוק ב' בדיבור הראשון, פסוק ב' לכאורה מתאר מציאות. הוא לא מתאר שום פעולה בעקבותיה, הוא גם לא מתאר שום דבר. והארץ הייתה תוהו ובוהו. כמובן צריך להזהיר פה מאוד מאוד מקריאה שאיכשהו נכנסה לראשים שלנו ולא תמיד יודעים להיזהר ממנה. היא מסוכנת ומוטעת. לפעמים חושבים שהכוונה היא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לפני כן הארץ הייתה תוהו ובוהו, חס ושלום. הפוך, לפני כן הארץ לא הייתה. זה ההפך לגמרי, אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כשהוא ברא את העולם מאין, הוא ברא את הארץ תוהו ובוהו. ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. זה פסוק מדהים, אבל לא משתמשים אחרי זה בכלים שלו. מה עשה אלוקים עם רוח האלוקים הזה? אין איזה המשך. אתם יודעים מה אני מתכוון? אלוקים אומר תוצא הארץ, ותוצא הארץ, נפש, חיה, עשב, מזריע, זרע. אבל הפסוק הזה הוא תיאור רעיון עצום, אבל מה עושים עם זה? מה עכשיו? נו, אז מה? זה פסוק ב' וגם אותו אני משאיר עכשיו. אני מתחיל את הכל מפסוק ג'. בסדר? ויאמר אלוהים יהי אור. ויהי אור. נראה כמו כל הבריאה כולה. ובכל זאת, להתרכז לשנייה אחת, שונה לחלוטין. בכל הבריאה כולה, אחרי ויומר אלוקים יהי איקס. מה כתוב? לא, פכן. ויומר אלוקים יהי איקס. כאן כתוב ויומר אלוקים יהי אור. ויאס. ויאס. ויברא. באיזה יום שאתם רוצים, תפתחו. ביום השני. ביום השלישי. בכל מקום, ביום השני, ביום אלוהים יהי רקיע בתוך המים. זה הציווי? עכשיו זה לא ציווי, כי אלוקים לא מצווה עוד כי עוד אין רקיע. אז ויומר, מוסבר על ידי כל הפשטנים, סעדיה גאון מעריך בזה כאן במקום בבראשית, זה מה שנקרא הרצון האלוקי. ויומר אלוקים, כמו ויומר השם בליבו, או להבדיל, להבדיל, ויומר המן בליבו. מה זה ויומר המן בליבו? זה מה שהוא רוצה. למי יחפוץ המלך? ויומר אלוקים, יהי רקיע. בואו נסתכל שנייה, בסדר? ביום השני. ויומר אלוקים יהי רקיע בפסוק ו' בתוך המים, נו, והיא מבדיל בין מים למים. אוקיי. ויעש אלוהים את הרקיע. אז יש ויומר, אני רוצה, ויש ביצוע, ויעש. ואז בפועל מה כתוב? ויחן. אז יש שלושה שלבים. ויומר, ויעש, ויהי. תסתכלו ביום השלישי. אותו דבר. ויומר אלוקים ייקבו המים. בסדר? ויקרא, וירא. ויומר אלוקים תדשי הארץ, ותוצא הארץ דשא, ויהי. ויומר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים, המגמה היא, והיו לאותות ולמועדים, ויעש אלוהים את שני המאורות, ויהי, כן. בכל מקום יש את השבים. רק במקום אחד יש שוני. ויומר אלוהים יהי אור, נו, ויהי אור. בלי ויעש, בלי ויברא, בלי שום דבר. זה אולי קצת פותח בכל זאת פתח, אולי בכל זאת יש חשיבות, סליחה על האולי ועל בכל זאת, אולי אנחנו יכולים בכל זאת טיפה להבין שיש קשר לפסוק בית. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, רוח אלוקים מרחפת, אני לא יודע מה זה עושה, אבל ויומר אלוקים יהי אור ויהי אור. ויומר אלוקים יהי אור בלי ביצוע ויהי אור. לכן מתרגם פה יונתן בן עוזיאל, בתרגום מדהים, הוא מוסיף מילה. ויומר אלוהים יהי אור, היה צריך להיות כתוב, והבה נהור. הוא מוסיף מילה. כך הוא מתרגם, והבה רקיע. והבה שימשה וסיהרה. איך הוא מתרגם פה? ויומר אלוהים יהי אור, ומיד ויהי אור. כך הוא מתרגם. פילי פלו. ויומר אלוקים יהי אור. תדשא ותוצא. איפה? לא, למה? ויומר אלוקים תדשא הארץ, דשא עשב מזריע זרע, ותוצא הארץ, דשא עשב מזריע זרע. יש שינוי. אתה אומר שזה כמו יהי אור ויהי אור, תדשא ותוצא. שונה. ותוצא ולא ותדשה, עץ עושה פרי. נכון, נכון, שמעון, תסתכל. היום אלוהים תדשה הארץ, דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למנוע של זרעו בו לארץ. ויהי כן, ותוצא הארץ. בכלל לא אותו דבר. צריך ללמוד את היום השלישי, אבל הוא בכלל לא אותו דבר. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור הוא רק פה. ואז וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. גם זה שונה מכל הבריאה כולה. בכל הבריאה כולה וירא אלוהים כי טוב מופיע בסיום, ואחרי זה אין התחרטות. נכון? אין, בלי חרטות, הילדים האלה. לא מתחרטים. וירא אלוקים את האור כי טוב, וירא בבוקר. נכון שכך בכל הימים? כאן, וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אז זה נכון שאין פעולה בבריאת האור, אבל יש פעולה אחרי הופעת האור. והפעולה היא הבדלה. היום השני הוא כולו הבדלה. להבדיל בין הרקיע לרקיע. בין המים אשר מתחת לרקיע לבין המים אשר מעל הרקיע. אבל ביום הראשון כבר גם יש פעולת הבדלה, רק היא לא מובנת. האור טוב, אז למה הוא מבדיל? ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. רש"י מסביר ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. איך רש"י מסביר? רואים את רש"י? ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. הוא מסביר פשט והוא מסביר מדרש. ויבדל אלוהים, וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל. רש"י מעניין מאוד, מתחיל קודם כל במדרש ואז פשט. אך בזה אנו צריכים לדברי אגדה. ראה הוא שאינו כדאי להשתמש בו רשעים, והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא. בלשון חז"ל, עמד וגנזו. זה נקרא אור הגנוז. ולפי פשוטו כך פרשה. ראה הוא כי טוב, ואין נאה לו ולחושך שיהיו משתמשים בערבוביה, וקבע לזה תחומו ביום ולזה תחומו בלילה. הקושי הוא פשוט. א', השוני הראשון, אני רק מסכם, וירא אלוקים את האור ואין בריאת אור, אין עשיית אור. ב', אחרי שהאור מופיע, אז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, זה יצא טוב מדי. ואז הוא מבדיל בין האור ובין החושך. על פי פשוטו, הוא מבדיל בין האור ובין החושך, וקובע שזה צריך להיות ביום וזה צריך להיות בלילה, וזה הקדמה לפסוק הבא, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, כי אין ראוי להשתמש בו בערבוביה. ולפי דברי אגדה שאותנו הקדים לדברי הפשט, תזכרו את זה, זה דבר מדהים ברש"י, שקודם כל מתחילים בדברי אגדה כי הוא רואה אותם יותר קלים. ולפי דברי אגדה ראה הוא כי טוב והבדילו לצדיקים, נכון? גנז אותו, הבדילו לצדיקים לעתיד לבוא. את שני הדברים האלה צריך להגיד. קודם כל, אור זה לא בריאה. ב', משנופיע האור, משנברא האור, הוא עובר תהליך הבדלה. אבל ההבדלה לא מנתקת אותנו מהאור. כשהקדוש ברוך הוא יבדיל ביום השני בין המים שמתחת לרקיע למים שמעל הרקיע, אני יכול להגיע למים שמעל הרקיע? לא. ההבדלה של היום השני היא הבדלה מוחלטת. איך הוא קורא לרקיע? שמיים. מסביר רבי עובדיה ספורנו, אתם יודעים מה זה שמיים? בכל מקום שלא תגיע זה שם. זה האין סוף. זאת אומרת, ההבדלה של היום השני באה להגיד לי, אתה לא יכול להגיע לשם אף פעם. ההבדלה של היום הראשון היא מרתקת. בוא נלך על פי הפשט. ראה שלא כדאי שזה יהיה בערבוביה, לכן מה הוא עשה? קבע את זה ביום ואת זה בלילה, נכון? אוקיי. אז שפה אור ושם חושך, יש פה בעולם אור או אין אור? יש, והוא בהישג ידי? כן, רק תזוז 2 קילומטר. בפשט. ונצטרך להבין עוד מעט בעומק מה זה אור הגנוז, אבל כבר אנחנו צריכים להבין שאור הגנוז אין פירושו כמו הבדלה בין רקיע לרקיע. הרעיון של ההבדלה בין הרקיעים אומר, דע לך שיש מה שלעולם לא תוכל להגיע אליו. זה אגב מידת היום השני, זאת מידת הגבורה. חלק בסיסי מחייך זה הידיעה שיש משהו שלעולם הוא שם. אל תנסה לכבוש את המאדים, כי זה גם שם, באותם שם מים. זה תמיד שם. אתה תמיד תהיה במרחק כמו שהיית לפניך. הזכרנו פעם את רבי עובדיה ספורנו על המילה שמיים. אתם זוכרים את הפירוש שלו על המילה שמיים בעברית? זה פירוש מדהים. לפי רש"י שמיים זה שם מים, או אש ומים, או שא מים. רבי עובדיה ספורנו אומר דבר מדהים, זה מהפכה מדעית, הספורנו. אבל הרעיון הרוחני הוא עצום. זוכרים אותו, הוא מדהים. רבי עובדיה ספורנו אומר, שם מים העולם הוא עגול. כל אחד שיזכור את התקופה שספורנו מדבר. איטליה, גירוש ספרד, העולם הוא עגול. כך הוא פותח את פירושו על התורה. כיוון שהעולם הוא עגול, אז תחשוב שאתה נמצא בנקודת המרכז. תחשוב שאתה בציר המרכזי. בציר המרכזי, המרחק לכל מקום הוא בדיוק אותו מרחק. נכון? יפה. הוא שווה. בעברית אומר ספורנו, יש סיומת של יחיד, ילד, יש סיומת של רבים, ילדים, ילדות, ויש עוד סיומת בעברית שהיא מיוחדת לעברית, זוג. זוג זה לא קצת רבים, כי כשיש שני כוסות אני לא אומר כוסיים, אלא זה שני דברים שכל אחד תואם את השני. הם שווים זה לזה, הם תואמים, הם שווים לנו, הם שונים, וביחד מייצרים דבר שלם. בסדר? אין משמעות לאחד אם אתה לא תופס אותו ביחס לשני. שיניים. זה לא חשוב אם זה שתי שיניים או 32 שיניים, זה לא משנה בכלל. שיניים חייבים להיות שינייך כעדר הרחילים. עיניים, אפפיים, ברכיים, ידיים, רגליים, ותמיד אנחנו מזכירים ירושלים. של מטה, של מעלה. מה זה שמיים? מדהים המילה שלו. שמיים פירושו בעברית, שומעים את פורנו? מדהים. שמיים פירושו שם. זה פירוש המילה בעברית. ור. שם. לא כאן, not here, ור. שם. ומה פירוש שמיים? שמיים פירושו שמכל מקום שלא תהיה המרחב בין כאן לשם הוא שווה. שם עין. כמו ידיים, ברכיים, עיניים. נקודת הייחוס שלך לשם היא עין. היא תמיד תהיה אותו דבר. שמעתם את ספורנו? זה גבר. ככה הוא פותח את התורה. זה המושג שמיים. זאת אומרת, גם אם תעוף לשמי שמיים העליונים, אתה עדיין באותו מרחק מהשם. אתה לא יכול להגיע לשם. זה ההבדלה של היום השני. אבל ההבדלה של היום הראשון היא בדיוק ההפך. למה הקדוש ברוך הוא הבדיל את האור מהחושך? כדי שהוא לא יתלכלך. אבל אני יכול להשתמש בו. הוא גנוז. הוא אור גנוז. עוד מעט נגיע לזה. ננסה לנתח את זה. זה דבר מאוד עמוק. אני אחזור עוד מעט ליום הראשון. אני רוצה להתחיל את היום הראשון מדברים שחשבנו בהם ביחד בליל יום הכיפורים, כשהיינו בעיר הקודש מידה ביום כיפור. ואחרי התפילה ככה נוהגים לדבר קצת מתוך התפילה. ופתאום שמתי לב לדבר פלאי. זוכרים את כל נדרי. זה רק מאתמול. פותחים את הלילה באיזה פסוק? אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אחרי שאומרים אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, מתחילים שלוש פעמים בעל דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. ואז כל מי. שאלה של 10 שניות. נכון שבררנו אותה ביחד בליל יום כיפור? שאלה של 10 שניות. כל מדרי זו תפילה בארמית, אבל אני בטוח שכולם זוכרים אותה. מהי הפעולה, הפעולה שמופיעה בכל נדרי בתפילה שהאדם צריך לעשות? רמז, רק מילה אחת, נכון? רק מילה אחת מתארת פעולה שהאדם צריך לעשות. כל המילים מתארות קודם כל את המציאות, בהמון מילים. כל נדרי, עשרי, חרמי, קונמי, שבועי. שמה עשיתי איתם? דינדרנה, דאשתבנה, דאסרנה, דאחרינה, דאסרנה, נפשתנה. מה אני מבקש שיקרה? כולהום ירון, שרם, מותרים, שביקים, שביטים, בטילים, מבוטלים, לשרירים, לקיימים. זה חזרה אינסופית. אני לא מכיר פסקה שחוזרת כל כך הרבה. למי שקצת מצוי בהלכות נדרים, זה חוזר על כל אפשרויות הנדר שקיימות. נדר, קונם, איסור. נדרנה לא נדרי, יסרנה לא אסרי, ושבועתנה לשבועות. בכל מה שאמרתי עכשיו, אין שום פעולה שאני עושה. אני רק מתפלל. או! יש רק מילה אחת שאני צריך לעשות. מה היא? התחרטנה. עכשיו תנגנו לעצמכם את כל נדרי, כל אחד עם החזון שלו, ותראו שזו המילה היחידה, וזה דבר מדהים. בטקסט המופלא הזה, הקדוש הזה, זו המילה היחידה שאין עליה שום חזרה. אין לה כפולות, שלשות. אני לא מכיר טקסטים כל כך הרבה כפולות. כלומר, כמה פעמים חוזרים על אותו דבר? רק מילה אחת שבולטת על ידי זה שהיא מופיעה רק פעם אחת. אתם מבינים את הצורה? כלומר, הבליטה היא ההופעה רק פעם אחת. וההופעה היא איחרטנה. מה זה איחרטנה? מה פירוש איחרטנה? אני מתחרט. אני מתחרט. בואו נגיד את המילה בו. אני מתחרט. מה זה אני מתחרט? אני מתחרט זה חרטה. חרטה זה החיוב הראשון בתשובה. בתשובה יש שלושה חלקים, נכון? חלק א' בתשובה זה חרטה, חלק ב' זה עזיבת החטא וחרטה, וכאחרי זה קבלת לעתיד. נכון? עזיבת החטא, חרטה וקבלה לעתיד. חרטה זה תהליך שממנו אני מגיע לקבלה לעתיד. חשבתם פעם על המילה חרטה? זה דבר מדהים. ומה עושה כל נדרי? כל נדרי עוסק בכל העבירות שאני עשיתי. על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. העבריינים לא נמצאים בצדדים, הם פה. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. עכשיו, אני עברתי משהו, אני עברתי משהו, ובמה שעברתי, אני עכשיו עבריין. ואני מתיר להתפלל עם העבריינים. צריך להבין את זה לעומק, עוד רגע. מה אני בעצם מבקש בכל מיני? אני אומר, ריבונו של עולם, הגעתי למציאות, אני אומר, ריבונו של עולם, הגעתי למציאות ש הדברים שלי, העבירות, העבירה זה משהו המעבר, עברתי על משהו. והמעבר הזה, העבירה הזו, הפכה להיות לדברים שהם כבר סורטים בי, קנויים בי, מדורים בי. אני מכור להם. כל נדרי ועשרי וחרמי וקונמי ושבועי, דינדרנה ודאשתבנה, כל אותם הדברים שהם כבר נדורים בי כל כך חזק. אתם יודעים איך אומרים בעברית? חרוטים בי. אתם יודעים מה זה חרוט? ראיתם פעם כתובת קעקע על גוף? קשה להוציא. זה כסף קטן יחסית לכתובת קעקע על נפש. אתם יודעים מה זה להוציא כתובת קעקע? בעברית, כשרוצים להגיד מילה ורוצים להגיד אותה ואת ההפך שלה, אז זה בדיוק באותו שורש. אני יכול להגיד שאני משריש שורש, ואיך אני מוציא שורש? אני משרש. אתם שומעים את המילה? שמה שהוא חרוט בי, יש דרך לתקן אותו. אתם יודעים מה הדרך לתקן מה שחרוט? חרטה. אבל מה עושה החרטה? היא לא יכולה לעשות כלום. זה דבר מופלא. כל עניינה של החרטה זה שאני מבין שבעצם נדרנה לא נדרה ואסרנה לא אסרה. וכל מה שנקרא אצלי בעולם דבר שאני ברור לי וכפוף ואני מכור לו ואי אפשר לצאת ממנו והוא סופי והוא ברור ואין אפשרות בכלל, הוא לא הפיך, הכל הפיך. התפקיד שלי הוא איך הרתנה. התפקיד שלי הוא לעשות חריטה הפוכה. זה דבר פלאי. להתחרט הפוך. להתחרט זה לחרוט. אתם יודעים איפה המילה חטא רי שט מופיעה בתורה? נו, בחטא העגל. ויצר אותו בחרט של אהרון הכהן. הוצר את העגל בחרט, הוא חורט, במגמה שבינתיים אולי אנחנו נשתנה, שאולי נתחרט. הוא חורט אותו בעגל ועושה להם עגל מסיכה, עגל בלוק. עכשיו הם משוכנעים שבאמת העגל הוא אל אלוהיך ישראל. הם מכורים לו לגמרי. אבל אם אתה תופס שבעצם, בעצם, בעצם, הכל נדרי ועשרי וחרמי וקונמי, הוא מציאות, אבל הוא מנוגד לנפש האלוקית שלי, הוא מנוגד לטבע האמיתי שלי, הוא מנוגד לטבע הטבעי שלי. יש לי טבע טבעי יותר, אלוקי, שכשאני מצליח לתקן את החריטות האלה, החריטות תצאנה. החריטות תצאנה. עכשיו, מה זה תצאנה? אבל זה חרוט. זה חרוט. תשמעו, זה דבר פילי. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את... מעבירים את רוע הגזירה. הם לא מעבירים את הגזירה. הם מעבירים את רוע הגזירה. אתם יודעים מה זה רוע הגזירה? רוע הגזירה זה שהגזירה קיימת. אבל זה שהיא מכוונת לרוע, מתהפך לגמרי. זה שהיא מכוונת לרוע מתהפך, והגזירה הופכת להיות עכשיו לכל המציאות הטובה. כל מדרי ועשרי וחרמי וקונמי ושבועי וכינויי, הכל, 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 כל הדברים האלה, דינדרנה ודישתבנה ודעשרנה ודאחרימנה, הכל יכול להיות שלנו. למה? כי בתוך תוכי, בנפשי האלוקית שלי, הכל נקי, הכל אור. חכו עוד רגע, נגיע לבריאת היום הראשון. זה הכל הקדמה לשם. שם הכל אור. מי שתופס את זה, מתחיל להבין את כל הפסוקים שם. בניגלה, המציאות מאוד חשוכה. אבל יש אור זרוע. ועל האור הזרוע הזה לצדיק אנחנו מדברים עכשיו. אם הכל שגגה, כי ונסלח לכל הדת בני ישראל, כי לכל העם בשגגה, אז על מה אתם מתפלל כל יום כיפור ומדבר על הזדונות? תחליט. הרי אתה אומר ונסלח לכל הדת כל פתיחה של יום כיפור. ולגר, מי זה הגר הגר בתוכם? זה לא רק הגר הגר בתוכם. זה כאן, בתוכי, יש. בתוכי, בתוכי יש גר. בתוכי יש מציאות. בתוכי יש מציאות של גר. והמציאות הזאת, המציאות הזאת שנמצאת בתוכי, המציאות הזאת שנמצאת בתוכי, גם היא הפיכה. כל המציאות כולה הפיכה, ונסלח לכל הדת בני ישראל, כי לכל העם בשגגה. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? מבחינת הנגלה, מבחינת המציאות, אני מדבר על מייזיד, אני מדבר על חטא שחטאנו, ועל חטא שחטאנו, ועל חטא שחטאנו, ועל חטא שחטאנו. אבל מבחינת הפנימיות של הכל, סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך, ויומר השם סלחתי כדבריך. ואתם יודעים מה זה אור זרוע לצדיק ולישר אלף שמחה? מוציאים ספרי תורה, נכון? כי את מה מזכירים עכשיו? את מה שנוצר בחטא העגל. מה נוצר בחטא העגל? בחטא העגל נוצר התחרטנו. בחטא העגל למדנו שאם התחרטנה ברום, אז הכל מתאפל. כי בפנים, בבפנים של הבפנים, בבתוך של הבתוך, הכל אור. כתוב בספרים הקדושים שאור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, זה ראשי תיבות רבי עקיבא. ריש, אור, זרוע לצדיק, עין, קוף, יוד, בית, היי. כי עקיבא בתלמוד הירושלמי בארץ ישראל נקרא עקיבא בהי. א' זה מילה ארמית. ומופיע אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, כי בערב יום הכיפורים זה יום ההסתלקות של רבי עקיבא. את המסירות נפש של רבי עקיבא, הוא מגלה בערב יום הכיפורים. וזה רבי עקיבא שמלמד אותנו שאשריכם ישראל, לפני מי אתם מתהרים ומי מתהר אתכם? אביכם שבשמיים. אתם יודעים מה הגילוי של רבי עקיבא? שאבנים שחקו מים. שכל התורה שבעל פה בנויה על זה שהכל המציאות היא הפיכה. כל החידוש, מחילה. כל החידוש של ערב יום הכיפורים, כל החידוש של ערב יום הכיפורים הוא, כל החידוש של ערב יום הכיפורים הוא שמה שמחדש רבי עקיבא בעולם הוא מה שמתחדש בי. המילה היא חרטנה. ויום הכיפורים נפתח באור. איזה פלא פלאות. הזכרנו בשבוע שעבר שביום הכיפורים יש מציאות של שמחה. אבל רק בליל יום כיפור שמתי לב שבכל החגים יש לשמחת בחגיך. אבל רק יום כיפור נפתח בשמחה. ולאיש רי לב שמחה. לא חיצוני. עכשיו אתם מבינים על מה השהחיינו? השהחיינו הוא שהאור מתחדש. שכשאתה מחובר למקור שלך, אתה אומר שהחיינו לא על משהו חולף. ברי חדש, בגד חדש, יום חדש, זמן חדש. אתה אומר שהחיינו על זה ש... איחרתנו. על זה שהכל יכול להתחדש. על זה שבמקור הכל יכול להתחדש. אתם יודעים מה זה ביומר אלוקים? יהי אור ויהי אור. את האור לא צריך לברוא. רק צריך לרצות אותו והוא מופיע. זאת הספירה של היום הראשון. זאת מידת החסד. מבינים את הפסוק השני עכשיו? הארץ הייתה תוהו ובוהו. תוהו ובוהו במילים פשוטות זה לא בלגן. כמו שאומרים תוהו ובוהו. תוהו ובוהו, העולם שלנו הוא עולם לא של תוהו, אלא עולם של תיקון. יש עולם של תוהו, יש עולם מתוקן. עולם מתוקן, הכוונה היא עולם שהכלים שבו מכילים את האורות שבו. במילים אחרות, שהכלים מרובים על האורות. כי כדי שהכלים יכילו את האורות, הכלים צריכים להיות יותר מהאור. בעולם התוהו, האורות מרובים מהכלים. אתם יודעים מה קורה כשהאורות מרובים מהכלים? תוהו ובוהו. התוהו ובוהו הזה לא יכול לאפשר מציאות מתוקנת. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, הוא ברא אותה בכוונה תוהו ובוהו. הוא ברא אורות מרובים. אבל זה לא יכול להופיע פה. לכן חושך על פני תהום. אני לא יודע מה זה תהום, אני רק יודע שתהום זה ותהום כל העיר. אם רוצים מילה מקבילה לתוהו ובוהו, זה ותהום. ומה אני כן יודע? מהפסוק השני, שרוח אלוהים מרחפת. עוד אין יבשה. אתם יודעים למה אין יבשה? כי היבשה זה שייבשתי מקומות מסוימים במים, כדי שיהיה כלי שאפשר לשבת, ואפשר להיות במים, ואפשר לגור. עדיין הכל אורות מרובים. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כך מתחילה הבריאה, לא בפסוק ג'. אני בכוונה אמרתי, בוא נתחיל מג', זה לא נכון. בראשית ברו אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו חזרה לרש"י. אז הוא עשה את הארץ עם אורות מרובים על הכלים שיכולים להכיל אותם. ועל פני המים, שכאן עוד מופיע חושך, אבל על פני המים מרחפת רוח אלוקים. כתוב במדרש במקום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זהו אורו של משיח. ואז ויומר אלוקים יהי אור, וכשהוא אומר יהי אור, מה קורה? ומיד ויהי אור. פעם הזכרנו מזמן, דברים מדהימים של רבי נתן בשולחן ערוך. רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן. רבי נתן מימי מירוב. אומר דבר פלאי, תשמעו, תורת ברסלב כזו עמוקה, זה כל החיים. תורה קצרה, זה חיים שלמים. אומר שכתוב בשולחן ערוך בהתחלה, פילה פלוי, כתוב בשולחן ערוך בהתחלה, יתגבר כארי. לעמוד בבוקר, זוכרים את הציטוט? יתגבר כארי, לעמוד בבוקר, לעבודת בוראו, שיהה הוא מעורר השחר. יתגבר כארי, לעמוד בבוקר, לעבודת בוראו, שיהה הוא מעורר השחר. נס, שיש את הרימה, יש לפעמים מוכרחים איזה אשכנזי אחד שיציל את המצב, ואז בא הרימה ואומר שאפשר עד 3 שעות, אחרת היינו כולם צריכים לעורר את השחר. אבל כך שולחן ערוך, בא הרימה ואומר בכל זאת חפירות הצלה, לא כולם יכולים לקום באלול, וגם לא בתשרי, גם לא בחשוון, גם לא בכסלו, זה תלוי בעידה, ולכן צריך, לא זה סתם, ולכן, או לא סתם, ולכן בא הרימה ואומר אפשר עד 3 שעות. זה הרימה. אבל נחזור רגע לדברי המחבר, לשולחן ערוך. מה הוא אומר? הרי זה לא ספרות יפה עכשיו, זה שולחן ערוך. יתגבר כארי. לעמוד בבוקר. הבנתי שצריך להתגבר כארי. לעמוד בבוקר, לעבודת בוראו. מה פירוש לעבודת בוראו? איך אתם מסבירים? לעבודת בוראו. לקום. תול ידיים. פלא שחרית, ברכות השחר, כל הדינים שיש בעבודה, יפה מאוד. שיהה הוא מעורר השחר. זה יפה, זה על שם הפסוק, העיר השחר. אבל זה לא פשט, הרי לא אני מעורר את השחר, אלא שאני אקום לפני עלות השחר. שולחן ערוך אף פעם לא משתמש במליצות ספרותיות. אז אם לפשוטו, לפשוטו והכל יהיה בסדר. אבל מי שרוצה לשמוע נשמה. אומר רבי נתן, מי אמר לכם שלעבודת בוראו פירושו לקום בבוקר ליטול ידיים? בטח שצריך ליטול ידיים. אבל אם זה היה הפשט, היה צריך להתחיל ככה כמעט כל סעיף. להתגבר כארי לעבודת בוראו, להניח תפילין, שיהיה הוא... להתגבר כארי לעמוד בבוקר לנתינת צדקה, שיפסיק להיות קמצן. להתגבר כארי, יש המון פתיחות לכל סעיף שיש. ויתגבר בצהריים, ויתגבר, אני דווקא צריך להתגבר הרבה יותר בערב, משהו כמה, מה הוא רוצה? תשמעו את רבי נתן, זה גבלת. רבי נתן, בכל הבריאה, הקודש ברוך הוא ברא, עשה, יצא, נכון? כך ראי. גם אם יבואו כל ברואי העולם יחד, וינסו לייצר יתוש אחד, הם לא יכולים. נכון? כי אני לא יכול לברוא, יש, מעין. אני רק יכול לחדש, יש מי יש. נכון? אבל יש רק עבודה אחת שעשה הבורא, ושהוא לא ברא. נו?
אור.
למה הוא לא ברא, אתם יודעים? אם הוא היה בורא, אני לא הייתי יכול לעשות את זה. אבל אני יכול לעשות עבודה אחת של הבורא, לא לעבודת בוראו, כלומר ליטול ידיים. יתגבר כארי לעמוד בבוקר ולהיות בורא, לא להיות איזה נברא מסכן. יתגבר כארי, אתם יודעים מה זה אריה? תהיה אריה, תהיה בורא, תהיה בחינה, תהיה בטל, תהיה צינור של הבורא. אתה יודע מה הבורא אפשר לך לעשות? רק דבר אחד. לרצות אור. שיהה הוא מעורר השחר. שמעתם את רבי נתן? בגבעל. תעורר את השחר. השחר יתעורר. הוא רק מחכה שתעורר אותו. הוא לא יתעורר לבד. בגבעל. חושך על פני תהום. האורות מרובים על הכלים. מה שחושך הוא לא כי חושך, מה שחושך הוא כי אין כלים שיכילו את האור. למה חושך? כי כאן האור לא מופיע. אתה רוצה שיהיה אור? יש רק דבר אחד שיכול לייצר פה אור. רצון שלך. יש נדרי, שרי, חרמי, קונמי, יש מציאויות כאלה. יש, זה נכון, אבל יש אור זרוע, והאור הזרוע הזה קודם לכל, והוא קודם והוא אלוקי והוא מציאות והוא קיים והוא המקור. אם תגיע חזרה למקור הזה, אתה תוכל לחדש את האור. אני הזכרתי לחבר'ה, אני לא יודע אם האקדמיה ללשון עברית תקבל את זה או לא, אבל בראש השנה ככה לפני פקיעס, אני הצעתי מילה בעברית, יכול להיות שאני מסתכן, אבל כבר לא אכפת לי. אני הצעתי מילה בעברית. אם יקבלו, יקבלו, אם לא יקבלו, גם לא אכפת לי. לא מסכים שלא יקבלו. קודם כל שישנו את המילה אקדמיה. יש לי מילה בעברית. אגב, הם לא צריכים לשנות את המילה אקדמיה, זה עברית. אקדם, יא. אז אני מציע מילה שאולי יכולה לקדם הרבה יותר מכמה מילים אחרות. היא משונה קצת. אני חושב שהדבר שהדור שלנו צריך באמת זה התמכרות, ממש, להתמכר בקוף. תחשבו על המילה הזאת. להתמכר. לא ראיתי מילה כזאת בחיים. זה הדבר הכי יפה שיש בו. להתמכר. אתם יודעים מה זה להתמכר? אתם יודעים למה כל אדם מחפש כל הזמן משהו חדש? כי אין לו את האור הגנוז. כי כשהיינו בגן, שיקרו לנו, ואנחנו שיקרנו לילדינו. וכל פעם שהגענו לרש"י ההתחלה, ובראשית אמרנו שהקדוש ברוך הוא גנז את האור לצדיקים, ועשינו עם היד לעתיד לבוא. אתם יודעים מה התכוונו להגיד? שאם תשאל אותי, אבא, אז למה לא רואים אצלך אור גנוז, אז אני אגיד שזה יהיה בעתיד. אבל אתם יודעים מה הפשר? עמד וגנזות לצדיקים, וזה עתיד לבוא. רק תוציא את זה. תתמכר. קצת תתמכרו. אם נתחיל ממש להתמכר, כי הרי מה שהאדם המודרני מחפש זה חידוש, והוא צודק, כי נשבר לו מהמערכת, נשבר לו מהשקר, נשבר לו מהשקר, אז מה מציעים לו? מסגרות שקריות אחרות עם מילים יפות וצעצוע. הוא לא קונה את השטויות. הוא מבקש התמכרות. אבל התמכרות עד הסוף. במילים לא אכפת לי לקנות את המילה הזאת. כי זה הכל. אתם יודעים למה להתמכר? להתמכר לרוח אלוקים שמרחפת על פני המים. רוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומר רש"י, נוגע ואינו נוגע. נוגע ואינו נוגע. אתם יודעים מה זה נוגע ואינו נוגע? זה מתגעגע. רוח אלוקים מרחפת על פני המים, וכל מה שיש שם מתגעגע לרוח הזאת. אתם יודעים מה זה ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך? עמד וגנזו. אתם יודעים למה הוא עמד וגנזו? כדי שהאור יישאר במקור שלו. כדי שהוא לא כל היום יתחשב ברייטינג ומה אני אומר עליו ואיך הוא נראה. כדי שהוא לא כל היום יזדייף וישחק וישקר. שישאר משהו מקורי בתוך העולם הזה. עמד וגנזו. ואם אתה רוצה את הפשט, אומר רש"י, אז הפשט הוא שאין מציאות בעולם שאין אור. רק לפעמים הוא לא מופיע פה. האור הוא לא שם. זה ההבדלה של היום השני. האור הוא כאן. רק הקדוש ברוך הוא עשה איתך חסד. קוראים לזה בספירות גבורה שבחסד. הוא עשה איתך חסד עצום. אתה יודע מה החסד שהוא עשה? הוא הבדיל אותו מהנוכחות היומיומית. אתה רוצה להגיע לאור הזה? איחרת. כל נדרי. אור זרור. ונסלח, כי אנחנו הולכים 25 שעות לדבר עכשיו על זדונות ועל שגגות, אבל האמת היא שלכל העם בשגגה, ריבונו של עולם, אתה ואנחנו יודעים את זה. האמת היא שהאור הזרוע על הצדיק הוא היסוד של הכל, כתוב בספרים שחוץ מרבי עקיבא, בסידורים ספרדים ובסידורים בכוונות הערים, בכל הסידורים מופיע שם ראשי תיבות, אור זרוע על הצדיק, סופי תיבות קרא. קרא. זה לא קרא. שינטטנות, קרא שטן, כמו באנה בכוח ובעוד מקומות. זה קרא, פשוט כשתקרא את המסך, אז האור יופיע. מה המשמעות של חרטה אם אני לא מבין את יסוד האור זרוע? אז אתה מתחרט, לא זמן שאתה מתחרט. אני עומד לפני שופט בשר ודם ואומר לו מתחרט, שנה טובה, כל טוב. מה זה קשור בכלל לנושא? כתוב שבסוכות, ביום הראשון של סוכות, ולקחתם לכם ביום הראשון. אומרים חז"ל, מה זה ביום הראשון? ראשון, מכירים? ראשון לחשבון אבונות. ראשון לחשבון אבונות, ביטוי מאוד מעניין. הם בדרך כלל מסבירים ראשון לחשבון אבונות, כי עכשיו קיימנו מצוות אדירות, ביום כיפור ישר יצאנו לסוכה ולהכין ארבעה מינים, וכולנו במצוות והכל, הרגע הראשון שנחים זה בתדבב בתשרי, תתחיל להיזהר. ראשון לחשבון עבוד. זה הסבר על דרך המוסר. הם רוצים לשמוע איך מסביר רבי לוי יצחק מברדיצ'ה. לא יאמן. הרי יש תשובה מיראה. נו? יש תשובה מאהבה. תשובה מיראה זה יראה. ותשובה מאהבה באה לידי ביטוי בשמחה. ומתי מגיעים לזמן שמחתנו? ושמחת בחגיך. עכשיו השמחה הצפונה של יום הכיפורים מתפרצת בפועל, נכון? יפה. ובתשובה מהעבר כתוב שתשובה מהיראה מהפכת זדונות לשגגות. ותשובה מאהבה מהפכת זדונות לזכויות. אז עכשיו בראש, בראשון, ביום הראשון של סוכות שהגעתי לשמחה ולתשובה מאהבה, נו, אז עכשיו מתהפך הכל מזדונות לזכויות. אז עכשיו מתחילים לעשות את החשבון של הזכויות והזדונות. שמעתם את זה בלביסקון? כלומר, עכשיו צריך לקחת את כל הזדונות, להפך אותם לזכויות, וצריך להביא רואי חשבון, להראות איך כל ה... זה בעצם זכויות הכל. אתם תופסים מה זה נקרא להתמכר? כשאתה מתמכר, זה ראשון לחשבון עוונות. מה זה חשבון עוונות? נספור כמה פעמים צריך להגיד, אני יודע בעצמי את חשבון עוונות. אבל ראשון לחשבון עוונות זה עכשיו ללכת לגלם את המס ולהפך את הכל. וזדונות נהפכים לזכויות. וזה מתחיל בראשון לחשבון הבנות. ולקחתם לכם ביום הראשון. קדושת לוי, בלי צחוק מברדיצ'ה. זה גבל. היום הראשון הוא בריאת האור. היום הראשון הוא בריאת הכוח שלך להאיר. היום הראשון הוא בריאת היכולת להתמכר. כשאתה תתמכר, כשאתה תגיע למקוריות של הכל, יופיע בעולם הזה אור. לצורך זה הוא מובדל כדי שאתה תחשוף אותו. והקדוש ברוך הוא גנז אותו, כמו שאנחנו מתפללים, קוף את יצרינו, הכנע את עורפינו. הוא עוזר לך לשמר אותו במקוריותו. לכן קשה לחשוף אותו, או כמה קשה. לכן כשאתה מודע למקוריות הזאת וליכולת לחשוף, אתה פורץ בשהחיינו וקיימנו של יום הכיפורים. רק אחרי זה אתה מתחיל את היום. וזה מעניין מאוד למי ששם לב שכל נדרי, התפילה המפורסמת של יום כיפור, לא נאמר ביום כיפור, אלא בערב. מופיע שערב יום הכיפורים הוא זמן החרטה. ויום הכיפורים הוא זמן הקבלה לעתיד. סי זמן החרטה מופיע באיחרתנה. אחרי שסיימנו את היום הראשון של בראשית, והבדלנו בין היום ובין הלילה, והאדם תופס את מידת החסד שבו, שהיא מידה של חסד אין סופי, אין גבולי, של הכוח להאמין שבתוך תוכיותו של העבריין שעליו דיברנו ועל דעת המקום ועל דעת הקהל. הכל אור. ולאור הזה אני יכול להגיע. אחרי היום הראשון באה העמידה של היום השני. היא כבר הבדלה לגמרי אחרת. אחרי שאדם מתמכר, מתמכר בכף להתמכרות, כדי שהוא לא יתמכר להתמכרות, הוא חייב לדעת שיש דברים שהם מובדלים לגביו לעולם ולעולמי עולם. אתה יכול להאיר בטוב את כל העולם, אבל השמיים הם לעולם שם מבחינתך. הידיעה שהכל הוא בעצם בתוך המגבלה של האנושות שלך, היא ידיעה חיונית אחרי שהבנת את היום הראשון. מי שנתפס ליום הראשון ולא מבין שעכשיו באה מידת הגבורה של היום השני, יכול לחשוב שהוא אלוהות חסך. את זה פגש אותך לא. אתם יודעים מה יכול לעשות חסד בעולם שאין לו צמצום? מה יכול לעשות חסד בעולם שאין לו גבורה? מה יכול לעשות אדם שעוסק רק בחסד, באהבה אינסופית, ואין משהו מנוע ממך? אין משהו שם, לעולם שם. אסור. מחוץ לתחום. שם מים. זה העמידה של היום השני. יש מה שתמיד תמיד יהיה רק שם. חסד זה כל העולם. אבל בתורה חסד נקרא גם עוד מילה. יודעים מה נקרא חסד? עריות נקרא חסד. בעל אחותו. חסד הוא. זה לא בטעות. זה פשוט פריצת כל הגבולות. זה אובדן ההבנה של הצמצום. שמיים. זה לידת הגבורה. רק כדי לפתות, ואז בא היום השלישי. אתם יודעים מהו היום השלישי? ביום השלישי יש גם הבדלה בין מה למה? בין מים ליבשה. אבל עכשיו זה מרתק. המים והיבשה זה כמו המים מתחת לרקיע והמים מעל הרקיע, או כמו האור והחושך. מה? זה מעניין. איזה מין הבדלה זו? ייקבעו המים. פה למטה. פה למטה. יש מים או אין מים? בטח שיש מים. כל העולם הוא מים. נכון? רק שבמקומות מסוימים לא סגרו אותם עם בטון. במקומות שסגרו עם בטון קוראים יבשה. שפות אחרות לא קוראים לזה יבשה. יבשה זה שמישהו ייבש לך את השכל, ייבשו אותך. הכל היה מים וייבשו. במקומות מסוימים לא סגרו בבטון, במקומות מסוימים סגרו בבטון. במקומות שסגרו בבטון קוראים ארץ, במקומות שלא סגרו קוראים ימים. נכון? יפה. אבל מים יש פה מלמד. אבל אתה חייב שתהיה הבדלה. כשאתה קם בבוקר אתה אומר רוקה הארץ על המים. אתם יודעים מה זה רוקה הארץ על המים? אם אדם היה קם בבוקר וחושב שכשהוא שם פה את הרגליים בעצם אם מישהו לא היה שם פה בטון, היה עכשיו טובל. יכול להיות שהיה מתעורר קצת במקום עכשיו. רוקה הארץ על המים זה צעשה ככה פעם. זה היה יכול לעשות בבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב יבשה. פעם הכל היה מים. ואז מישהו שם פה יבשה. זה עכשיו אתה מברך למישהו עושה, אתה מודה לו. ועכשיו אתה יכול להיות פה. נכון שבדרך כלל כשמייבשים אותי, אין לי כוח לעשות כלום. נכון? שזה מייבשים מישהו. נכון? זה היה המגמה. מייבש. זה מדהים. אתם יודעים מה קרה ברגע שנהיה מים ונהייתה יבשה? איך קוראים ליבשה? ארץ. יודעים מה זה ארץ? זה המקום שמפריע את הכל. זה רצון. אתם יודעים מה זה המידה השלישית? זה המידה של התפארת. כשיש איזון בין החסד לבין הצמצום, אז היבשה שיודעת את הגבולות ומתחת יש מים, אבל היא יודעת שהיא יבשה, רק שם יכולה להתחיל פריחה. רק שם יכולה רצון להתחיל לבוא לידי ביטוי. זה כבר השלב השלישי. ואחרי זה יבוא השלב הרביעי והחמישי. ימי הבריאה הם הימים שהאדם בעצם חווה. הבסיס של הכל, שרק בו נגענו היום, הוא המקור. המקור הוא אור. המקור הזה קיים בפועל, בפועל ממש, בפועל הלכתי, בפועל שכל העם בשגגה, בפועל שזדונות יכולים להיהפך לזכויות. בפועל ממשי. המקור הזה הוא ההתמכרות של הכל. מהמקור הזה מתחילות המידות הבאות והימים הבאים של הבריאה. אז זה ככה, מתוך יום הכיפורים, ולפני יום ראשון, בחשבון עוונות, ולהתחיל בבראשית, אז בשבוע הבא ניפגש בשמחה בית השואבה, ואז נתחיל בעזרת השם כבר בנוח.